טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לפסקה ה' בפרק א' באורות ישראל, בספר אורות בעמוד קוף למטת. נקרא לפחות את החלק הראשון וננסה קצת להבין לפחות את העיקרון שמונח כאן. רק להזכיר לעצמנו במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בהבנת המהות של ישראל. מהי כנסת ישראל? מה כנוס בנו כתכונה, כאופי, כאישיות? זה הנושא של הפרק הזה, כשבכל פסקה הרב בעצם נוגע בנקודה אחת. אם רק ככה נחזור על הכותרות, על הקודים הסודיים: פסקה א', תמצית ההוויה; פסקה ב', הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית; פסקה ג', על גבול; פסקה ד', טוב אינסופי; ופסקה ה', כותרת כפתיחה, התכלית המוסרית. טוב, אז בואו נתחיל לקרוא. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. עכשיו אומר הרב משפט, להבין עד לאן זה מגיע. אם בפעם אחת, כלומר במציאות אחת של היסטוריה, של חיים, הייתה עבודה ממנו, מאיתנו, כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. כאילו אין לנו קיום. זה מאבד עצמו לדעת, אין לנו הצדקה. וממילא היו החיים הכלליים, לא רק שלנו, של כל ההוויה כולה, בטלים וקלים בלי תקנה. כלומר, העולם הזה היה נחרב. אבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה והסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. עכשיו, כדי להבין על איזה תכלית מוסרית מדובר, כאן הרב אומר באופן כללי, תכלית מוסרית, אחר כך אומר המגמה המוסרית הכללית, אחר כך הוא אומר המגמה המוסרית של ההוויה, אחר כך הוא אומר המגמה המוסרית בכללותה, על איזה, על מהי המדרגה המוסרית שלה מדובר. עוד חצי משפט בהמשך הפסקה הזאת: איננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה. אז יש מוסריות, נקרא לה רגילה או תחתונה, ויש מוסריות עליונה. בסדר? מהי המוסריות העליונה? אולי עוד משפט אחד מאוד יסודי, מאוד כללי, מאוד עקרוני. כשאנחנו פוגשים, החל מדברי חז"ל הקדמונים, למשל מדרש וגמרא, והמשך בביטויים של חז"ל ראשונים ואחרונים, כשאנחנו פוגשים ביטויים שאנחנו משתמשים בהם היום בהקשר מסוים, צריך לברר האם מה שחז"ל התכוונו זה מה שאנחנו משתמשים היום. למשל, אם היום אנחנו משתמשים בביטוי מוסר, תכלית מוסרית, מה זה מוסר? על איזה מוסר מדובר? כשאני אומר לבן אדם, תהיה מוסרי. בן אדם לחברו. בשתי מילים, המוסר האנושי הרגיל. זאת אומרת, איזשהו מצפן, נקרא לו, שקשור לעולם המידות, והמצפן המידותי הזה, הוא אמור להופיע בחיים שלנו בצורה מעשית, בעיקר ביחס של בן אדם לאדם. זהו. אבל כשהרב מדבר על התכלית המוסרית, הרב מדבר על המוסר האלוהי. זאת אומרת, הידיעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. למשל, רק כדי שתשתכנו שמה שעכשיו אנחנו רואים זה נכון, מי שיש לפניו ספר אורות, תפתחו רגע, ברשותכם, בישראל ותחייתו, פסקה ב', עמוד י"ט, ישראל ותחייתו, פסקה ב', עמוד י"ט, כל זה רק כדי להסביר את, קודם כל בכלל שהרב מדבר על מוסר, על מה הוא מדבר, מה הנושא. הנושא זה לא מוסר אנושי, זה לא המצפן שנקרא דרך ארץ. אומר הרב שם בבית, עמוד י"ט, שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה ואת כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. יש שתי השקפות שדרכם אנחנו יכולים להתבונן על המציאות. א', או שתי הבנות, א', ההבנה המוסרית, הנה זה הנושא שלנו, וב', וההבנה הסיבתית. למה הרב מתכוון? לא ניכנס שם לכל הפסקה, למרות שהיא חשובה ביותר. ההבנה הסיבתית, מה שנקרא היום ההבנה המדעית. זאת אומרת שלכל סיבה יש מסובב, ולכל מסובב יש סיבה. בסדר? אז העולם שלנו בנוי מסיבה ותוצאה שהפכה לסיבה, שתולית תוצאה שהפכה לסיבה, שתולית תוצאה וכו', זה הדרך. כן, ניקח דוגמה פשוטה, נגיד עולם הרפואה. הרופא יודע להגיד על פי המדע של חקר הגוף, שאם אדם יש לו בעיה X, יש לזה סיבה Y. אז הוא עכשיו צריך לעשות פעולה Z כדי לפתור את הבעיה. ואם הוא לא יעשה את זה, אז הבעיה הזאת היא תוליד בעיה יותר חמורה. יותר חמורה, והוא יודע לסדר לנו אפילו איזה סכמה כזאת, עד שבסוף יכול להיות חס ושלום, מצבי קיצון, מוות. נכון? אז לכל תוצאה יש סיבה. לכל תוצאה היא מולידה תוצאה חדשה, כי היא בעצמה נפחה לסיבה. אז אנחנו חיים בעולם של סיבות. ומסובבים. עולם שיש לו סדר. סדר? ניקח דוגמה פשוטה. עוד פעם, אני מדבר שטחי כרגע, כן? אבל רק כדי לסבר את האוזן. אם אנחנו יודעים שבעולם שלנו יש... אולי אני לא משנה במילים, במונחים המדויקים, יש חוק שימור אנרגיה. אז אם אדם קופץ ממגדל בין 20 קומות לרצפה למטה, שלא יתפלא שהוא מתרסק. כי חוק שימור אנרגיה אומר שאנרגיית גובה הופכת לאנרגיה קינטית, תנועה, הופכת לאנרגיית חיכוך. ואם אתה מתחכך עם כל האנרגיה של הגובה הזאת למטה, נגמר. כלומר, אתה לא יכול לבוא בטענה אל אלוהים למה התרסקת. חוק שימור האנרגיה. כרגע ברוך הוא סידר את הבריאה, יש חוקים קבועים שעל פיהם העולם הזה חי, העולם הזה מתנהל, העולם הזה יכול להתנהל. בסדר? לכן, ההבנה הסיבתית היא ההבנה השכלית, המדעית. כפי שהמחקר יודע בכל תחום, בתחום לפי עניינו. אומר הרב, יש יתרון להבנה הסיבתית, לא נקרא פה את כל הפסקה, יש יתרון להבנה הסיבתית כי אז אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים. מה עם הייתי אומר, הגבולות והמסגרת והחוקים שבתוכם אנחנו חיים. צד שני, יש כאן איזה בעיה חמורה שאנחנו כלואים בתוך החוקים ולא יכולים לצאת מהחוקים האלה. כזה כמו רופא שיגיד לחולה, תשמע, במצב הנתון כרגע אני לא רואה פתרון, זה יוליד את זה ויוליד את זה, והסוף נגמר. אבל אומר הרב, בתוך ההבנה הסיבתית, יש הבנה מוסרית. מה זאת הבנה מוסרית? ההבנה, נחזור לעולם הרפואה, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנס ומן הרחמים. זאת אומרת, יש כאן אפשרות לתקן מבחינה רוחנית, והתיקון הרוחני יש לו השפעות גם על העולם החומרי. אז ההבנה המוסרית היא ההכרה שיש כאן ערך אלוקי, מעשים אלוקיים שיכולים לשנות את התמונה. אז הרופא יגיד א', ואנחנו נשתדל גם במסלול הרפואה וגם במסלול הרוח וכו'. בסדר, אז כאן למשל הרב מסביר שההבנה הסיבתית, ההבנה המוסרית, סליחה, היא הבנה אלוקית, הבנה רוחנית. אני מתלבט מה לקרוא פה, כי כל הדברים פה חשובים, אבל אני מקווה שהסברתי פחות או יותר. לכן, כשאנחנו פוגשים את הביטוי מוסר ברב, בפרט הביטוי מוסריות עליונה, או התכלית המוסרית, או התכלית המוסרית הכללית וכדומה, אנחנו לא מדברים על המוסר אנושי במובן של מצפון ודרך ארץ, מה שקוראים היום מוסר כליות. אנחנו מדברים על הידיעה שיש ערך אלוקי במציאות, והערך האלוקי הזה גם הוא חלק מהמנגנון שדרכו המציאות מתפקדת. הוא יכול להשפיע ולהכריע את המציאות כולה, כולל המציאות החומרית. אז בעומק ההבנה הסיבתית, שהיא הבנה החיצונית, יש הבנה מוסרית. הבנה מוסרית הכוונה, הידיעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. כן.
הסברת את זה, שההבנה המוסרית, מתחת ההבנה הסיבתית.
אני אמרתי מתחת?
לא
מתחת,
היא חלק ממנה.
היא בתוכה.
היא הפנימיות שלה. זה מה שרב כותב פה. ההבנה המוסרית, עוד פעם, בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן הזו וזה, כלולה היא בתור נשמה עליונה מחיה אותה, ההבנה המוסרית. אז תצייר שני עיגולים. העיגול הפנימי הוא הנשמה, ההבנה המוסרית, והעיגול החיצוני הוא ההבנה הסיבתית. ובעומק ההבנה הסיבתית יש הבנה מוסרית, כנשמה בגוף, כרוח בחומר, כקודש בחול, כאלוהי בטבעי וכו'.
אז יהיו חלקים בהבנה הסיבתית, כן. ההבנה המוסרית לא נוגעת?
הפוך. אני צריך לטפל גם דרך ההבנה הסיבתית. רק אני יודע שההבנה המוסרית יכולה לפעול גם על ההבנה הסיבתית. תכף נראה דוגמה. האם זה אומר שבגלל שהשורש הוא רוחני, אני לא מטפל בעניינים החומריים? האם זה אומר שאדם חולה רק מתפלל, לא הולך לרופא? לא אמרנו את זה.
יש.
צריך לפעול את שניהם.
יש
מה אתה רוצה ממני? אני יודע מה כתוב בגמרא. בגמרא כתוב, היו היה עץ, זה נקרא בגמרא שבת, בסוגי הדרכי המורי שמה, היו היה עץ שהמשיר את פירותיו. זה נקרא אילן המשיר פירותיו. אילן, עץ פרי, שמגדל פירות, והעץ לא היה לקוח לגדל את הפירות עד גמר בישולם. נגיד, תפוח כדי להגיע לגמר בישולו, צריך להיות חצי שנה על העץ. סתם דוגמה, לא יודע כמה זמן. 4 חודשים על העץ. אז העץ הזה לא היה לו מספיק כוח. אז הפירות היו נושרים באמצע הדרך, אחרי 3 חודשים. אף פרי לא הגיע לגמר בישולו, איבדנו את כל הפירות. יפה, מה עושים במצב כזה? אילן המשיר פירותיו. אילן שפירותיו נושרים. אומרת הגמרא, עושים שני דברים. א', סוקרו בסקרה. צובע אותו בצבע אדום. צבע אדום. צבע אדום. מה, למה צובע אותו בצבע אדום? אומר שם הגמרא, שאנשים שהולכים בשדה, יראו את העץ הזה שצבוע בצבע אדום, יבינו שהוא חולה, והתפללו על העץ, שיהיה בריא. מאיפה למדנו שהעץ צריך לצעוק, אני חולה, אני חולה? זה שהתפללו עליו. על מה מתפללים? על העץ, שיהיה בריא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אומרת הגמרא, כמו תמה, כמו, סליחה, מצורה, שבדד ישים מחוץ למחנה, ותמה תמה יקרא. אז הוא תמה, הוא צריך עכשיו לצעוק, אני תמה, אני תמה, כדי שהציבור ידע שהוא תמה, והתפללו עליו שיתרפא מצרעתו. זאת השתדלות רוחנית לא הגיונית. לצבוע את העץ בצבע אדום ולהתפלל שהעץ יבריא. לא רואה את הקשר בין התפילה שלי פה במכון מיר לזה שהעץ בדימונה יתרפא. לא רואה את הקשר. יופי, אבל זה דבר אחד שעושים. דבר שני שעושים, טוענו באבנים. הסבר אחד מה זה טוענו באבנים. דילול עוברים, כך מסביר הרב שם בן היה. היות והעץ הזה יש לו איקס כוח, אז נגיד אם גדלים 1,000 פירות על העץ, 1,000 פירות, יש לעץ כוח לגדל 3 חודשים. כולם ינשרו באמצע הדרך. אבל אם נעשה דילול עוברים, נדלל נגיד 300 פירות, אז לעץ יש כוח לגדל 700 פירות, 4 חודשים, חצי שנה. אז נדלל את העוברים. אומר הרב, זאת סברה הגיונית. רחם, אישה נמצאת בהיריון. הולכת לרופא, אומר לך גברת, יש לך רביעייה. אבל לפי מה שאני רואה פה, ההיריון חד ושלום להחזיק מעמד, חודש אישי הפעלה של כולם. עכשיו תחליטי מה את רוצה. אפשרות אחת, 4 עוברים מתים. אפשרות שנייה, נעשה דילול עוברים, נשאיר 2 עד החודש התשיעי, 2 חיים. מה את מעדיפה? 2 חיים. זאת סברה. כלומר, מצאנו ריבוי שפע שגורם נזק. יש דבר כזה. אז מה עושים? ממעטים את השפע כדי שכלים להכיל את האור. אז מה הגמרא שם לימדה אותנו, וזה הפתיחה, כמו שאומרים שם לסוגי דרכי המורי שם, שבעם ישראל צריך לעשות 2 השתדלויות. השתדלות טבעית אנושית, טוענו באבנים, נשים אבנים על העץ שיגרמו לנשירת חלק מהפירות, לפי ההבנה הזאת, כדי שישארו מיעוט פירות, כדי שהעץ יוכל לגדל אותם עד גמר הבישול שלהם. זאת ההשתדלות החומרית, השכלית, ההגיונית, המדעית וכו'. וחוץ מזה צריך לעשות עוד השתדלות, להתפלל על העץ. איך מתפללים? אתה יודע שאתה יודע שהוא חולה. איך אתה יודע שהוא חולה? צבוע בצבע אדום. דרך אגב, מכאן למדנו. שצבע אדום זה סוג של מחלה. שמנהיגינו ישמעו את זה. מה? כן, זה סימן למחלה. זה סימן למחלה. לא צבע אדום במובן של הטוש האדום. אלא כשאתה שומע בסדרות צבע אדום זה מחלה. כי צריך לחסל את האויב ולא לתת לו לראות. למה אתה לא ראש ממשלה? הצבע האדום זה מחלה. נראה למה התרגלנו? צבע אדום. זה גם שם בדרום הרחוק, לא קשור אליי. הלאה. אז רק רציתי להוסיף פה, או לדייק כאן, שכשאנחנו מדברים על העניין המוסרי, ברב, העניין המוסרי, צריך לשים לב על מה הרב מדבר. האם הרב מדבר על המוסר האנושי הפשוט, או הרב מדבר על המוסר האלוקי, שזה אין הכוונה רק מידות, תיקון מידות, אלא הכוונה היא הידיעה או האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. מעבר לסדרים הטבעיים. בסדר? זה הנושא שלנו. אומר הרב, אני רוצה רגע להתחבר לפסקה שלנו, כדי שכבר נתחיל לגשר קצת את הפסקה שלנו. כנסת ישראל, אחת התכונות הבסיסיות של כנסת ישראל, זאת השייכות אל המוסריות האלוקית העליונה, שתפקידנו לגלות את האלוקי במציאות. שמתגלה גם בערכים, נקרא להם, מוסריים, מידותיים, אנושיים. גם, לא אמרנו שלא. אבל לא רק. אז אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. איזה תכלית מוסרית? לא רק מוסר ראשוני, אנושי. תכלית מוסרית. התכלית של הגילוי של האלוקות בעולם. אם חד ושלום יעלה על הדעת שעם ישראל מאבד את שאיפת החיים הזאת, אין קיום לו ואין קיום לעולם. חורבן. יום השישי. עומד ותלוי עד היום השישי. עכשיו רק כדי לחזור רגע לשתי השתדלויות האלה ולסבר קצת יותר את האוזן, אז פתחתי פה, אין היה, שבת א', גמרא מסכת י' ב', שם הגמרא דנה בסוגיית מחלות וחולים וכו'. לא, כנראה כאן זה לכאורה במחלות פיזיות, אבל זה כל סוגי הצרות והאיסורים והקשיים שיש לנו בחיים. אז אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן, הנכנס לבקר את החולה בשבת. יש חולה, אדם הולך לבקר את החולה בשבת, חולה בשערי צדק, הולכים ברגל ומבקרים אותו במחלקה. מה אומרים לו? אז הגמרא אומרת, חמש דעות מה אומרים לו, כשבאים לבקר אותו. בסדר, אז כאן הרב, לפני שהוא נכנס לכל הסוגיה הזאת של מה אומרים לחולה בשבת, קודם כל נסביר בכלל למה יש תחלואים בעולם. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם בלי תחלואים, בלי מחלות. היה יכול או לא? כן. עכשיו עוד פעם, זה לא רק מחלות במובן של המחלה הפיזית, אלא כל סוגי הצרות וכל סוגי הקשיים וכל סוגי האיסורים. הכל. איך אומרים הילדים, עם כסף הגדל על העצים היה יותר קל לחיות. נכון? אז פרנסה זה סוג של קושי. צריך להתאמץ עליו. לא אמרתי שזה מחלה, רק אמרתי שזה דבר שדורש מאמץ. אפילו הממד הבסיסי האלמנטרי הזה. אז הרב כאן מברר למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו מחלות. אז אומנם מה שנקרא עכשיו זה מחלות פיזיות, בית חולים, אבל עוד לפני, לא רק מחלות פיזיות, כל סוגי הצרות, כל סוגי הקשיים, כל ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים. אומר הרב, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. יש מטרה חיובית למחלה. מה המטרה החיובית? על ידם, תכף הרב יגיד, עצם זה שבכלל אני יודע שיכולה להיות מחלה. גם אם המחלה לא הגיעה. על ידם, על ידי המחלה, האדם נכנע מלפני השם. כלומר, הרבה פעמים האגו האנושי בטוח שהוא יודע הכל והוא מסוגל הכל. פתאום חס ושלום מגיע איזה מחלה, ואז פתאום האדם רואה, לא בידי. כלומר, בואו נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. ראינו הרבה אנשים מחוספסים, צינים, חזקים, בעלי יכולות, שכשהם עמדו מאחורי הדלת של טיפול נמרץ, שקרוב משפחה או הם עצמם חס ושלום, בסכנת חיים, פתאום הלב שלהם התרכך. פתאום התחילו להיכנע. פתאום ביקשו מהרב שיתפלל. פתאום אמרו פרק תהילים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה. המציאות מוכיחה. מה? או להפך שמה? טוב, אבל אתה צודק, אבל בוא נאמר, הרבה מאוד בני אדם, כשאין להם ברירה, הם זוכרים את אלוהים. אם לא יועיל, לא יזיק. מה אכפת לנו להגיד פרק תהילים? אני יודע שלזה הוא כיוון כבודו. אני יודע. חשבתי. אוקיי, אז אני הבנתי אותך ככה. בסדר, אני מסכים איתך. אבל כאן מדובר כנראה על דברים יותר, נקרא לזה מתונים. כן? למרות שאני מסכים, אבל אופה, זה לא מה שככה צריך להיות. אז אומר הרב, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. אני מסכים, יש הרבה אנשים בבית חולים, שזה לא פועל עליהם את הפעולה המוסרית, האלוקית, הטובה. הם אומרים, כוחי ויוצא מידי, ואני אתמודד עם המחלה, ואני אוכל לרופאים הכי טובים, ישלם להם כסף לשרף, והכל יהיה בסדר. ואם אני אמות, אמות. זהו. אבל עובדה, אתה רואה הרבה פעמים, שהרבה אנשים, איך נקרא להם, קשים במובן האלוקי, הם נפחים לצאת יותר רכים. מה, אתם לא מסכימים עם זה? ברור שכן. מה? הקדוש, הרב קוק כותב, ציטוט, כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. שומע? כל התיקונים, עולם התיקון אנחנו חיים, כל התיקונים שיש בעולם, הם תמיד צריכים לנבוע מתוך הכרח. אין ברירה. האין ברירה מעמיד אותך עם גב לקיר, ועכשיו אתה צריך למצוא פתרון. תגידו, יש לאדם כאב שיניים קצר, קטן. הוא הולך לרופא שיניים, בינינו אף אחד לא מקשיב. לא. מתי הוא הולך לרופא שיניים? כשכבר הוא קופץ מהחלון. אין ברירה. ואז הרופא אומר לך, חביבי, אם הייתה בא לפני חודשיים, הייתה פה רק איזה סתימה. עכשיו צריך חקירה. טוב, לפחות יעקור את השן, לפחות כבר לא יחב. אפשר לעשות השתלה. כן, אז הרבה פעמים, מתי אדם בודק את האוטו שלו? שהכל בסדר. לפני הטסט. רובנו אחרי הטסט. למה להוציא כסף לחינם כשאפשר אחר כך לבדוק רק מה צריך? ויש לנו ויטמין פי שם, יחליקו עוד כמה דברים. ככה זה נפש האדם. נפש האדם בנויה בצורה כזאת שהוא לא תמיד לוקח אחריות. איך אב כותב במקום אחר? אדם צריך להודות שלמרות שיש לו יכולות ועוצמות אדירות, הוא גם יש לו קצת חולשות. אז אומר הרב שם, כל התיקונים שבעולם, זה המילה כל שם היא מדהימה, כל התיקונים, כביכול אין מציאות, אין אפשרות לגלות תיקון בעולם אם לא נדחקת לפינה. כל התיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ההכרח. תגיד, מתי נפתור את הסיפור הזה עם עזה? מתי? מתי נפתור את הסיפור הזה עם עזה? כשפשוט לא תהיה ברירה. חס ושלום, חס ושלום. שלא יקרה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. איך אומרים ראשי מועצות? רק שיפול פה טיל על גן ילדים וירגו 100 תינוקות, אתם תצאו לחסל את עזה? מה זה, תלוי בגובה המחיר? צערנו הרב. למה זה לא קרה עד עכשיו? למה זה יקרה אחר כך? כי כבר אין ברירה. כל המלחמות, צבא הגנה לישראל ולא צבא התקפה לישראל. כל המלחמות זה כשלא הייתה ברירה, הוצרכנו להגן על קיומנו. ברור. יש הרבה אנשים שלא מוכנים לקחת אחריות כלכלית על החיים שלהם. או לוקחים באופן מאוד לא נכון. מתי הם יקחו אחריות כלכלית? כשלא תהיה ברירה. למה אתה מחייך? כי זה נכון. לא רוצה להגיד משפטים חריפים, כשאשתו אומרת לו או אני או שאתה מטפל בעניינים. שמעוררת אשתו. לכן נכון שאנחנו אנשים רציניים ואנחנו אנשים איכותיים, נגיד בוא נפרגן לעצמנו. ואנחנו אנשים שלוקחים אחריות ואפשר לסמוך עלינו וכולי, שלוש נקודות. אבל אנחנו גם קצת חלשים ואנחנו צריכים איזה סתירת לחי שתאיר אותנו. תגידו, יש פה מישהו שנוסע באוטו, נוהג באוטו, והוא לא צריך לדעת שיש איזה משטרה שם ברקע? מישהו יכול להעיד על עצמו שהוא יכול לנסוע בכביש בלי שוטר תנועה ברקע? אנחנו זקוקים לזה, מה נעשה? קצת חלשים. יש שוטר, כנס, נקודות. כן כבודו או לא? כן. אז זה סוג של ביזיון. סליחה? מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע? ברור? ברור. אני לא צריך להגיע למכון מיר אחרי שאחרים שלי התרסקו. אני צריך להגיע למכון מיר מתוך בירור פנימי אמיתי. מי אני, מה אני, מה תוכן החיים, מה סדר העדיפויות, מה אני עושה עם עצמי, בשמה נולדתי, בשמה אני חי, וכו'. אבל הרבה אנשים מגיעים אחרי שהם מקבלים סתירות. כן או לא? לא בדקתי אחוז החוזרים בתשובה שחוזרים מתוך הכרחים, כאלה ואחרים. אבל נראה שזה אחוז לא נמוך. אז זה סוג של ביזיון. נקווה. התעוררות יותר מבפנים. נכון, אתה צודק. אבל עובדה שיש גם שעונים מעוררים מבחוץ, זאת עובדה. כלומר, אי אפשר להתכחש לדבר הזה. טוב, בואו נחזור אלינו. אני רוצה לחזור. אז אם כן, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. מה הפעולה הטובה שהיא פועלת על תכונת האדם? על ידם האדם נכנע מלפני השם. תכף נראה שהרב אומר, אפילו עצם זה שאדם יודע שיש אפשרות חולי, אפילו שהוא עוד לא חולה. והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי, אם רגע ניתן כותרת, נכון שאנחנו רוצים לעבוד את השם מאהבה, תשובה מאהבה, הכל נכון, אבל אנחנו צריכים עירה גם קצת. צריכים קצת עירה, בתחילו, אורחים, אורחים, ותחילו, זה לא יכול להיות רק רחימו, זה צריך להיות גם דחילו. לפני קריאת שמע, לעירה ולאהבה את שמך. לא יכול להיות רק אהבה. אז והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה. למה? לרכך קושי עורף, אנשים קשי עורף, עם קשי עורף, לרכך קושי עורף, עקשנות, קפדנות, גאוותנות, כעסנות וכו', ולבצר זדון רעי לב. טוב, אז אם כן, בואו נסכם את השלב הזה. מה המטרה החיובית של המחלה? ליצור יחס יותר נכון בינו לבין אלוהים, כשהיחס הזה, במילה אחת, כניעה, להיכנע בפני השם. לדעת שלא אתה מלך העולם, יש מלך מלכי המלכים. הלאה. אומר הרב, אמנם, להשלים את הלקח הטוב, את הלקח, את המוסר, את המסר, להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החולאים, הוא מה שעל ידם, על ידי החולאים, מזדקק בטבעו לתפילה. מאוד מעניין, הרב ההמשך להגיד גם תלמוד תורה, גם קיום מצוות, גם תיקון מידות וכו'. אז למה דווקא תפילה? מה יש דווקא בתפילה שהיא פועלת בחולאים, בעיקר? זה נושא שלם בפני עצמו, אבל משפט אחר אני רוצה להגיד, כשאדם מתפלל, הוא מבטל את עצמו כלפי השם. אתה חונן הדעת, אתה רופא חולי עמו ישראל, אתה מקבץ גלויות, אתה מלך חובב זקו המשפט, אתה בונה ירושלים. כשאדם לומד תורה, הוא מביא את עצמו לידי ביטוי דרך השכל שלו. כשאדם מקיים מצוות, הוא מביא את עצמו לידי ביטוי דרך הפעולות שלו. כשאדם מתפלל, בלשון החסידים, ביטול היש. בטל. מבטל את עצמו לגמרי. אז ההכנעה הנדרשת, היא באה לידי ביטוי דווקא על ידי תפילה. כי אז האדם לא מוציא מעצמו איזה כישרון. הפוך, הוא משקיט, מדומם את כל הכישרונות שלו, ונותן מקום לאלוהי לחול בו, בלי שהוא מבטא את עצמו. לכן דווקא תפילה, אבל זה נושא שלם, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו. עוד פעם, על כן רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים, כל הסיבוב הזה רק כדי להגיע להנהגה המוסרית הזאת, כן? על כן רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים, כי מתוך התכונה האנושית, אנו מכירים שאחת מהמטרות ההשגחיות, מטרת ההשגחה האלוקית, בהימצא החולאים, היא שישוב האדם אל פני השם. תשב אנוש הדקה, ואתה אומר, שובו בני אדם. עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, אם כן נוצא לפי זה רבותיי, שהחולאים החומריים או הנפשיים, לא משנה, הפיזיים הנפשיים, החולאים הרבה פעמים הם תולדה של קלקול מוסרי אלוהי שצריך להתקן. לא, אם הייתי מזרגע במשפט יותר נכון, כל החוסרים הטבעיים שלנו, או הרבה מהם, הם פעמים תוצאה של הקלקול האלוקי שלנו. והמחלה היא סך הכל שעון מעורר, לעורר את התיקון הרוחני. אז הסיבה היא מחלה רוחנית. התוצאה, מחלה חומרית. אני מטפל במחלה החומרית, א' בצד החומרי, ב' בצד הרוחני, ממילא טיפלתי בקלקול הרוחני. ממילא פעמים רבות יכול להיות, אני כבר קורא בלשון הרב, שהמחלה פעלה את תעודתה המוסרית כראוי, או מוסרית אלוקית כראוי, וממילא תלך לה. פעמים רבות, לא תמיד, כי יש עוד חשבונות. קורא, על כן פעמים רבות כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, איך? על ידי שבהתגבר האדם בתפילה החולה עצמו או קרוביו ומיודעיו, הקרובים לו, היטיב על כל פנים למצב המוסרי בכלל, אם כן המדרגה המוסרית התעלתה בעולם, המוסר האלוקי, ונתקרבו לבבות רבים אל השם ונתרקחו ומידותיהם נזדקחו, הנה הגיע למטרתה, המחלה כי שר כותה שעון מעורר, היא לא הסיבה, היא התוצאה, ובזה תלך לה, והאדם ישוב לאיתנו. מה רציתי להוציא מהפסקה הזאת? רק את הנקודה המרכזית הזאת. שמחלה חומרית היא תולדה של קלקול רוחני, וכשאדם מגלה את המדרגה המוסרית האלוקית, אז יש סיכוי גבוה שגם המחלה הפיזית תיפטר. יקראו לזה נס רפואי, יקראו לזה קופיקו צ'יפו, פודנידין, לא מעט איך יקראו לזה. בסוף, יתרפא האדם. מה? מי זה הוא מגלה? האדם. כי הוא איש אמונה. איך הוא יודע מה ספציפית? אז הגמרא אומרת, רואה אדם שבאים אליו איסורים, יפשפש במעשיו. לא כתוב, יתלה במעשה X. יפשפש בכלל מעשיו. שם הגמרא מביאה כמה שלבים, פשפש ולא מצא, בסוף יתלה בביטול תורה. מה זה ביטול תורה? פרק ז' פסקה א', אורות התורה. מה זה ביטול תורה? סוגיה שלמה. אתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה ללכת למקובל, שיגיד לי איפה הבעיה נמצאת בדיוק. טוב, לא כתוב בשכונה אורך שצריך ללכת למקובלים. אתה רוצה? לך, בבקשה. מקובלים אמיתיים לא יגידו לך, זה קרה בגלל זה. יגידו לך מה שכתוב בגמרא. על גבי מה שכתוב בגמרא, יגידו לך, גם הנקודה הספציפית הזאת צריכה טיפול. בסדר. לכן אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם להגיד, זה קרה בגלל זה. מי אנחנו, מה גפתנים כאלה? איפה אנחנו יודעים? כן, בבקשה. כל חיסרון במציאות יש לו מטרה אלוקית, והחולי הזה רק אמור להיות כשעון מעורר להביא את המטרה האלוקית לידי ביטוי. עוד פעם ש... יכול להיות, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, מה מטרת הניסיונות? אז יש שלוש דעות בחז"ל, שעל פי פסוקים, וכולי, מה מטרת הניסיון? אופה, זה סוגיה אחרת, כן? אבל אחד, זה נקרא בכותרת ראשית, אחד זה שיבוח המנוסה, לשבח את זה שעובר את הניסיון, שתיים, זה להשביח את אלה שרואים איך המנוסה עומד בניסיון, שלוש, זה חשבונות אלוקיים שאין לנו בהם הבנה. להתעכב על זה שתי דקות? שלא צריך. על הפסוק והאלוהים ניסה את אברהם, אומרים חזל שלושה משלים שם על הפסוק הזה, לגבי העקדה. והאלוהים ניסה את אברהם, אומרים חזל שלושה משלים. משל אחד, משל לקדר, אדם שעושה גדרות. והוא עומד בשוק ורוצה למכור גדרות. על איזה גדרות הוא מקיש כדי להוכיח לקונים שכדאי לקנות את 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 הגדרות שהוא יוצא למחירה? על הגדרות החזקות שכשהוא מקיש עליהם אינה נשברות. זהו שנאמר, השם צדיק יבחן, ואלוהים ניסה את אברהם. משל שני, משל לפשתני אחד שהיה רוצה להשביח את הפשתן. איך הוא עושה את זה? כל מה שהוא מקיא על הפשתן הולכת ומשתבחת, היא משתמנת, היא נהיית יותר שמנה, יותר נפוחה, כן, היא מתנפחת. משל שלישי, משל לאדם אחד שהוא לו שתי פרות. על מי הוא נוטל את העול? לא על הפרה השמנה, כי הפרה הרזה טיפול, לא תחזיק את המסע. כך גם הוא נותן את העול לפרה השמנה, שנאמר, השם צדיק יבחן. אז גם הנציב, וגם, לא צריך איפה הייתי את הפעם, אבל גם בנציב וגם במקורות אחרים, הם מסבירים ככה. אני אתחיל מהפשתני. כשהפשתני דופק על הפשתן, מכה את הפשתן, המטרה היא מה? להשביח את הפשתן. הפשתני זה הקדוש ברוך הוא שמכה. הפשתן זה אדם שמנסים אותו. מה משתבח פה? מי שמנסים אותו. אם כן, מטרה ראשונה של הניסיון, להשביח את המנוסה. שהמנוסה יחשוף בתוכו כוחות חיים אלוקיים כאלה, שלא חשף עד היום, וההקעות האלה זה שעון מעורר לחשוף את זה דרכו. הלאה, זה משל ראשון. משל שני, משל לקדר, שהוא דופק על הגדרות כדי למכור אותם. אז האם כשהקדר דופק על הגדרה, מכה על הגדרה, הוא משביח את הגדרה? לא, זה הפשתני משביח את הפשתן, אבל הקדר לא משביח את הגדרה. אלא למה אתה מקיש על הגדרה? כדי שהקונים יקנו. פירוש שני, מטרת הניסיון, זה לא הקדר, זה לא הגדרה שדופקים עליה, שמקים אותה, אלא שמי שעומד מבחוץ ורואה שהגדרה עומדת בדפיקות האלה, יראה, כלומר הנמשל, אותם אלה שרואים את המנוסה עומד בניסיון ומתחזק את אמונתה. יפה, משל שלישי, חשבונות שלמים, שתי פרות, מאז חטא אדם הראשון, יש לקדוש ברוך הוא הרבה חשבונות עם ההיסטוריה, עם בני אדם. וצריך מישהו שיקח אחריות על כל החשבונות האלה. אז הקדוש ברוך הוא שם את העול על הפרה השמנה. טוב, אבל זה נושא קצת אחר עכשיו. אולי נחזור לסוגיה שלנו? סיימנו את הסיבוב הזה, בואו נחזור אלינו. אומר הרב, אנו, כלומר, כנסת ישראל, אנו, כלומר, כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. בכל ההוויה כולה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש ממד אלוקי שצריך לצאת אל הפועל, תכלית מוסרית, אבל לא מוסרית, מוסר כליות, דרך ארץ, מצפון. לא מוסר אנושי, מוסריות אלוקית, הכרה שיש כאן ממד אלוקי, תוכן אלוקי. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שאנחנו מסתכלים במחאות, בקרביים שלנו, בתוך הפנימי שלנו, בתוך העצמי שלנו, מי אנחנו? מה הטבע שלנו? מה האופי? מה הסגולה? ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים, ריכוז החיים שלנו, בשביל מה הוא? היא לנו המגמה המוסרית הכללית, המוסר הכללי האלוקי, שדיברנו עליו עכשיו, ההכרה, יש לגלות את האלוקי במציאות. מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו, במציאות ההיסטורית המעשית שלנו, נהיה מסעים להשלמתה, נהיה אותו העם, עם ישראל הוא אותו העם שאמור להופיע את המדרגה המוסרית האלוקית העליונה הזו במציאות. אומר הרב, עד לאן זה מגיע? אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, לו יצויר ציור שלא יכול להיות. כי זה הטבע, זה הסגולה שלנו. אדם או עם לא יכול לאבד את הטבע שלו. אבל לו יצויר ציור שאנו מאבדים את ה-DNA הרוחני הזה שלנו, את האחריות האלוקית שמוטלת עלינו לגלות את הערך האלוקי במציאות, אז אין טעם לחיים שלנו. אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. בשביל מה אנחנו חיים? דרך אגב, יש כאן עכשיו משפט חשוב מאוד. אנחנו לא חיים בשביל כסף, ולא חיים בשביל כבוד, ולא חיים בשביל שכל ותואר שלישי באוניברסיטה, וטכנולוגיה, ולגור בבית גדול וכל. כל זה כלים. אנחנו חיים כדי להיות אמצעים ושותפים, לגלות את הערכים האלוקיים בעולם. בשביל זה אנחנו חיים. אם ישאל עכשיו אדם היושב פה, בשביל מה באתי למכון מאיר? בין אם אני אורח מזדמן, או בין אם אני באתי לתקופה ארוכה ומשמעותית, באנו לכאן כדי לצאת אידיאליסטים אלוקיים. לצאת אל החיים ולהיות שותף למה שכאן הרב כותב. להיות כלי ואמצעי להופעת הבורא בבריאה. על ידי הגילוי של הערכים האלוקים במציאות. זה סותר את זה שאני אהיה איש הייטק? לא. זה סותר את זה שאני ארוויח טוב? לא. תרוויח טוב, תאכל פרי לי כמה שאתה רוצה, אין בה. אבל השאלה מה המגמה שלך? מה תוכן החיים שלך? מה העיקר? מה השאיפה? אז אם היינו, אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. וממילא, היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אין טעם לחיים הכלליים, האנושיים הכלליים והעולם הזה בכלל. אז כשעם ישראל לא מגלה את תפקידו המוסרי אלוקי, אין טעם לחיים של ישראל, אין טעם למציאות העולם הזה בכלל. אבל אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות, לא יכול לקרות. איך אנחנו יודעים? ההיסטוריה מוכיחה, כי עובדה שהעולם עדיין קיים. אז לעולם עם ישראל לא יאבד את השייכות אל המקור האלוקי, ואל האחריות לגלות את המקור האלוקי הזה במציאות, הראיה שברוך השם העולם הזה, השם יזכה הבוקר, וכנראה תזרה גם מחר. אבל לא טובת כליל ממנו, מאיתנו, המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד, וגם אנחנו נראה שיש כל כך הרבה קלקולים וכל כך הרבה התרחקויות מהמוסר האלוקי העליון הזה. מלהיות אדם אלוקי וכולם שבועים בשלושת הקפים, כסף, כבוד, כיסא, ונתייאש מהמציאות? לא, לא. אפילו אם יישאר זיק אחד, ניצוץ אחד יכול להדליק יער שלם. אז זיק אחד ידליק את כל המדורה הזאת. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה. יכול להיות שאפילו לא רואים את זה בפועל. חז ושלום. בואו ניקח דומה קיצונית. כל עם ישראל עובד עבודה זרה. הזיק נמצא. סגולת ישראל קיימת. זה בסוף יופיע. המדורה תדלק פה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה והסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. טוב, זה החלק הראשון של הפסקה. יש עוד חלק שני. נשמור אותו לפעם הבאה בעזרת השם. מסילת ישרים? רוצים מסילת ישרים? מי רוצה? אוקיי, אם אתה רוצה, אז יש שוב. יש רק עוד שיעור עכשיו 10 דקות. כן, מכילה. 10 דקות, בלבד. אליהו, סיימנו שיעור ראשון, מתחילים שני. אנחנו עדיין בסוגיית עריות, יצר העריות, לא? מה? סליחה? סיימנו שמיעה, אבל יש כאן עוד איזו תוספת. עוד בעניין זנות הפה והאוזן, נכון? עוד בעניין זנות הפה והאוזן. כן. האמת, עולת ראייה חלק א', יש פה? יש. היות והשיעור הזה לאתם בלוויזיה, אז אנחנו נתחיל שוב שלום וכו'. טוב, שלום לכולם. אנחנו עדיין בסוגיית מידת הנקיות, פרק י' במסילת ישרים, בנושא שהוא נקיות בענייני עריות. אז עסקנו בפעם הקודמת, עסקנו בסוגיית הראייה והשמיעה, וגם עסקנו בסוגיית הדיבור. זה הנושא האחרון שבו הרמח"ל עוסק. רק נזכיר לעצמנו, בעמוד עין א', בראייה אמרו זכרונו לברכה, יד ליד לא ינקה רע וכו'. בעניין הדיבור, שנינו קודם הרבה שיחה עם האישה וכו'. ובשמיעה אמרו, כל אישה בערווה. כל באישה ערווה. אז אם כן, גם הראייה, גם הדיבור, וגם השמיעה. אם כן, בואו נתמקד כרגע בעניין הדיבור והשמיעה, מה שהפה מוציא ומה שהאוזן שומעת. והרמח"ל מוסיף כאן עוד משהו. אז אני מרגיש גם צורך להוסיף כאן עוד משהו שלא דיברנו עליו. עוד בעניין זנות הפה והאוזן. הפה זה הדיבור. האוזן, השמיעה. אז עוד בעניין זנות הפה והאוזן, לא לדבר דברים שקשורים לעריות ולא לשמוע דברים שקשורים לעריות, כמובן הכל על פי כללי ההלכה. עוד בעניין זנות הפה והאוזן, דהיינו הדיבור בדברי הזנות או השמיעה לדברים האלה, כלומר דיבורים לא צנועים, אני אומר את זה בעדינות, או שמיעה של דברים לא צנועים, כלומר חומר ראייה שדיברנו עליה וכו', אז כבר צפחו ככרוכיה ואמרו, אז אמרו חכמים כבר בגמרא בירושלמי, ולא יראה בך ערוות דבר. אל תקרי דבר אלא דיבור. ערוות דיבור. זה ניבול פה. אם כן, אדם צריך לא להפוך את הפה שלו לנבלה. יש חיה או בהמה חיה, ויש בהמה או חיה מתה. בהמה או חיה מתה, בהמה שנתנבלה, היא הפכה את עצמה לנבלה. אם כן, היה כאן כישרון חיים, ואיבדנו את כישרון החיים. זה נקרא ניבול הפה. ניבול הפה זה לעשות את הפה נבלה. לאבד את כישרון החיים הנמצא בדיבור. כמו שבעל חיים, יש לו כישרונות, ניקח לדוגמה פרה. פרה יכולה לחוש את השדה, היא יכולה לסחוב מסעות, היא כמובן גם נותנת חלב. ברגע שהיא מתה, התנבלה, לחוש את השדה כבר לא יכולה, לשאת מסע כנל, וחלב היא לא נותנת, ברור. בסדר? אז לנבל משהו, נבלה, ניבול, זה לאבד את פוטנציאל, את הפוטנציאל ואת הכישרון שיש כאן. אני רוצה קצת להתעכב על המשפט הזה. לא לנבל את הפה, כלומר להפוך את הפה לנבלה. אבל ניגע אותי פרגע. אז לא יראה בך ערווה דבר, ערווה דיבור, חמוך חמים, זה ניבול פה. אני רוצה קצת להתמקד היום בניבול פה. או למשל עוד במסכת שבת אמרו, באבון נבלות פה. עוד פעם, הביטוי הזה, נבלות פה, ניבול הפה. צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות ובחורי שונאים של ישראל מתים. טוב, סוגיה. עוד אמרו ואמרו עוד, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהינו. טוב. קיצור, הרבה ביטויים שכל אחד מהם צריך ברור בפני עצמו. אני רוצה להתמקד רק בסוגיה של פה כנבלה, ניבול פה. עוד טיפה נקרא. ואמרו עוד, הכל יודעים קלה לה נכנסת לחופה. אלא כל המנבל פיו ואומרו, למה? היא נכנסת לחופה. אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה, הופכים לו לרע. ואמרו עוד, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם משת הדין, כמובן אלא אם כן זה לצורך, וכולי על זה הדרך. אם כן, בואו נתמקד רגע בביטוי הזה, פה נבל. פה נבלה. אז אולי, אחת הדרכים להבין את זה, זה מה שהרב כותב, הרב קוק כותב, בעולת ראייה, שחלק מאיתנו נוהג לומר לפני ברוך שאמר. בעיקר אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים נוהגים לומר, הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי, לשם ייחוד קודשיו בחור שכינתה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל, ואז מתחילים ברוך שאמר. בסדר? אז אני רוצה רק להתמקד בפסקה קצרה. הריני מזמן את פי. הפה צריך הזמנה. צריך להזמין את הפה להלל, להודות ולהלל, לשבח. מה זה הזמנת הפה הזאת? הפה שלך מדבר, חופשי. הריני מזמן את פי. מישהו מעלה על דעתו להגיע לחתונה שהוא לא קיבל אליה הזמנה? אתה אומר תופעה ידועה. אבל אדם נורמלי הוא לא הולך לחתונה שהוא לא הוזמן. אתה צריך הזמנה כדי ללכת לחתונה. אתה צריך הזמנה גם כדי לפתוח את הפה. וואו. ואם לא, ניבול הפה. מה זה אומר? אומר הרב נפלא מאוד מאוד, פסקה מתוקה מדבש. אומר הרב ככה. הפה הוא כלי הדיבור. הפה הוא הכלי שדרכו מופיע הדיבור. ערוות דבר, ערוות דיבור, זה הנושא. אוצר החיים הרוחניים, שבו כל הביטויים שבכוח גנוזים הם בתוכן כללי. כלומר, כל החיים הרוחניים, הרב אומר במקום אחר, למה הדיבור הוא כוח כל כך חזק בנפש האדם עד כדי כך שזה יכול לפגוע באנשים אם דיברת עליהם רעה, בפניהם או לא בפניהם? אומר הרב משפט אחד, מפני שהדיבור הוא כוח נפשי עצום, ציטוט, כוח נפשי עצום, שהיוצא מתמצית האדם הפנימי. כלומר, מה שנמצא בעומק פנימיותו של אדם, בתמצית שלו, התרכיז הזה, יוצא בדיבור. אז זה לא סתם דיבור. אתה חושף את עולמך הפנימי. לכן אם אני חושף את עולמי הפנימי באופן שלילי כלפי פלוני, ואני מקלל אותו, מנבל את הפה ביחס אליו, ואומר עליו דברים רעים וכו', אז זה מראה שזה מה שאני חושב עליו. זה מה שאני מרגיש כלפיו, זה מה שנמצא בעומק הנפש שלי ביחס אליו. זה מאוד פוגע. זה מאוד פוגע בפרט אנשים קרובים. כשאנשים קרובים אמורים להיות חיוביים אחד לשני, אז שאומרים דיבור שלילי כזה, זה פוגע בעומק הנפש וכו'. לכן אנחנו נתחילים להבין שהדיבור זה לא איזה אוסף שרירותי של אותיות שהפכו למילים, שהפכו למשפטים שיש להם איזה תוכן ומשמעות. אלא הדיבור הוא תוצאה של התוך העצמי הפנימי של האדם. עכשיו השאלה, א', מה נמצא שם בפנים? ב', האם אתה מבין שהדיבור שלך זה תוצאה של מה שנמצא שם בפנים? לכן אנחנו מתחילים להבין שהדיבור צריך הזמנה. צריך להזמין את הפה, להזמין את הדיבור. האוצר, איך רב כותב כאן? הפה הוא כלי הדיבור, אוצר החיים הרוחניים, שבו כל הביטויים שבכוח גנוזים הם בתוכן כללי. בואו נתקדם. אומר הרב, יש שני סוגי דיבורים. יש דיבור של חול, ויש דיבור של קודש. יש דיבור שאדם עכשיו לומד תורה, ויש דיבור שאדם עכשיו הולך לבנק, ואומר לפקיד, תן לי 100 שקל. בבקשה. שני דיבורים. רבי שמעון בר יוחאי, יש רוצים לומר, בשלב הראשון של המערה, אמר, אם אני הייתי ריבונו של עולם, הייתי בורא שתי פיות לאדם. פה אחד שידבר דיבורי קודש, פה שני שידבר דיבורי חול. יש פה סברה. איך יכול להיות שאותו פה מדבר קודש וחול? קו החומר, קודש ואחד ושלום פוטנציאל נבלו את הפה. איך יכול להיות שאותם העיניים שרואים ולומדים תורה, הם אותם העיניים שרואים דברים אחרים? שלוש נקודות. וכנן אותם הידיים שניחו תפילין, עם אותם הידיים שנקווה שלא. איך יכול להיות? זו סתירה עצומה יכולה להיות כאן. אז אפשר להסביר את רשב"י, אפשר להבין את רשב"י. אז אומר הרב, הדיבור בכללו יש לו כוח כפול. א', דיבור קודש, נקרא לזה דיבור של תורה, דבר תורה, וב', דיבור חול. דיבור חול, אנחנו לא מזלזלים בדיבור חול, דיברנו כבר באחד השיעורים על חמשת סוגי הדיבור. אבל כאן אנחנו רוצים להגיע לדיבור חול, שהוא דיבור שלילי של חול. עד כדי כך שהוא הדיבור אולי הכי שלילי של החול, נבלות פה. הופך את הפה לנבלה. אומר הרב, דיבור הקודש, מוצאו הוא ממקור הדעה העליונה. מה המקור של דיבור קודש? המקור האלוהי שלך. אז כשאדם מדבר דיבור קודש, הוא מוציא את האלוהי מהפנים החוצה. ודיבור של חול, מקורו הוא למטה. מה זה למטה? מהמציאות, מהעולם הזה, מהציורים הבאים ומתרשמים בנפשו של אדם מכל מה שיש ביצירה. איזה יופי המשפט הזה. דיבור קודש, מקורו באלוהי שבנו, בעולם העליון. דיבור של חול, מקורו בבהמי שבנו, בעולם התחתון. מה זה הרי אני מזמן את פי? הרי אני מזמן את פי שידבר דיבורים שמקורם בקודש גם כשזה יהיה דיבורים של חול. צריך האדם ביותו ניגש לאחל דיבורו בקודש, כאן מדובר על תפילה, אז קל וחומר בדיבורי קודש, ברוך שאמר והיה עולם. כן, זה גם, זה מתאים עולה ברוך שאמר והיה עולם, כבר הוא אמר והיה, הוא אמר ויהי. הדיבור האלוקי הוא דיבור של קודש, אנחנו צריכים לכוון את הדיבור שלנו לדיבור האלוקי. הצריך האדם ביותו ניגש לאחל דיבורו בקודש, למשל פה בתפילה שהיא מבחינת דיבור, בתפילה לאל חי, להזמין את פיו הזמנה הראויה לקדושה. כדי ששאיפת הדיבור תבוא מהיסוד המקודש, ממקור הדעה העליונה, ואז מלא היא תפעל על ההוויה, ממלא תביא את עולם לגאולתו, הרי אני מזמן את פי. יוצא רבותיי לפי זה. למה נבלות פה זה כל כך חמור? למה להיות נקי בענייני הרעיות זה גם לשמור את הפה, מה הפה אומר? כי הפה הזה מקורו האמיתי, שייכותו האמיתית היא אל הקודש. כשאני מדבר דיבור לא ראוי עד כדי ניבול פה, אני מנתק את עצמי ממקור הקודש. עכשיו אנחנו נחלל את הקודש, עכשיו אנחנו מבינים את הביטוי נבלות פה, ניבול הפה. זה להפוך את הפה לנבלה. הייתה פה חיה, בהמה, עם פוטנציאל חיים אדיר, דיבור עליון, דיבור קודש, דיבור אלוהי. והפכנו את הדיבור האלוהי העליון הזה לדיבור תחתון. הפכנו את מקור החיים הזה, את החיה והבהמה עם כל הכישרונות והפוטנציאל שלה, הפכנו אותה לנבלה שהיא ראויה למאכל כלבים. זה ניבול פה. אז שהרמח"ל אומר, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. עוד בעניין, ואז הוא מדבר על ניבול פה, הוא רוצה לחדד עד כמה הנקיות בענייני העריות היא צריכה להופיע גם, אולי דווקא, בדיבור, כי, ודווקא, וסוגיה מאוד קשה, הסוגיה הזאת, כן? כי הדיבור של האדם מקורו בקודש. וכשהוא חד ושלום שייך לעניינים של העריות, בעניינים האלה של הדיבור, אז הוא הופך את הפה לנבלה. טוב שנזכה בעזרת השם לתאר את הדיבור. אמן. יישר כוח.